כאן מורשת שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי. אנא תתעזרו בסבלנות. כבוד הרב כבר איתנו בקו השידור, ואנחנו כבר פותחים עם השאלה הראשונה, ולפני כן מברכים את הרב בברכת שבת שלום, חודש טוב, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כבוד הרב,
שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, ושימים טובים יבואו לישראל עם הרבה הרבה בשורות טובות.
אמן ואמן. אנחנו נפנה מיד למאזין הראשון, איתנו עמנואל מרחסים. שלום לך עמנואל.
שלום וחיפה.
שלום, שבת שלום.
כן, וחיפה לא מרחסים.
בסדר, זה עדיין עמנואל, בבקשה.
כן, תודה רבה. בקשר לפרשתנו, בפסוק לא תלין איתך פעולת שכיר עד בוקר. אז האם אפשר להגיד שהכוונה גם לצ'ק בפיסות שהייתי קורא בתורה, אז הגבאי נותן לי צ'ק, והצ'ק דחוי, ואני אומר שאת הצ'ק הדחוי רק לפדות אותו אחרי שהוא ישיג בשבילי תרומות. אז בעצם גם צ'ק דחוי בלי כיסוי, והאם אפשר להגיד שזה שייך של ימינו אנו לפסוק לא תלין כולה צחיר?
תראה, בשולחן ארוך, רמב״ם, שולחן ארוך, העריכו מאוד בהרבה פרטים מתי עובר הלא תלין, מתי כן עובר. בדוגמה, אם הוא שכר אותו על ידי שליח, הוא לא עובר בלא תלין, רק אם הוא שכר אותו בעצמו, עובר. אם יתנה איתו מראש שהוא ייתן לו צ'ק דחוי, הוא לא עובר בלא תלין. וכן זה תלוי בעוד כמה וכמה, הבאתי לך רק שתי דוגמאות, אבל בשולחן ערוך יש שורה ארוכה של סעיפים שמדברים מתי כן עובר, מתי לא עובר. אבל יש עניין לקיים את המצווה כאילוה, כלומר שהאדם ישתדל כן להתחייב לקיים מצוות שכר שכיר. אפשר להקיים את זה בקלות. לדוגמה, אדם עולה למונית, וכשהוא יורד מהמונית, ואני מדבר על בן ברית, אחד שהוא בן ברית, וכשאתה יורד מהמונית, כיוון שאתה עצרת את המונית או אתה הזמנת אותה, אתה משלם לו, אתה מקיים מצוות עשה מן התורה, ביומו תיתן שכרו. והיא מצווה מאוד מאוד יקרה. וכן על זה הדרך, אתה לוקח איזה בגד מהמכבסה ואתה משלם לו באותו יום. אז יש אפשרות כן להתחייב מבחינה הלכתית שתהיה מסודרת, ולא דרך צ'ק דחוי ולא דרך מה שנקרא כרטיס וכל מיני דברים אחרים, אלא במזומנים, לשלם במזומן, ובזה אתה מקיים את המצווה. תודה רבה.
תודה לשואל הראשון, ואנחנו עם השאלה הבאה. יעקב מבאר שבע, שלום לך.
שבת שלום כבוד הרב, חודש טוב.
שלום, חודש טוב, מבורך.
הייתי לשאול כבוד הרב, האם נכון הוא לקיים בספירת העומר תפילת ערבית פלג מנחה, ואחרי כן הציבור מתפזר ולא יודעים בוודאות אם יספרו, בפרט ציבור שלא שגור בזה, להתפלל ערבית בפלג מנחה?
תראה, זו שאלה עתיקת יומין. תסתכל בבית יוסף בהלכות תפילת מנחה, בהלכות תפילת ערבית, מביא את שיטת הראשונים שעוד בזמן רבנותם, כיוון שהיה בעיקר בארצות רוסיה ובארצות אירופה הצפונית, היה שם מצב שבעיקר כעת בימי הקיץ השקיעה הייתה מאוד מאוד מאוחרת, ויש מדינות שאפילו השקיעה היא בסביבות 12 בלילה ואפילו יותר מאוחר. כך זה גם באמריקה במדינות מסוימות. אז היו מוכרחים להתפלל ערבית מוקדם, ודנו בשאלה הזאת לגבי קריאת שמע, שזה הרבה יותר חמור מספירת העומר. ספירת העומר עליבא דרוב הפוסקים היא דרבנן והיא לא דאורייתא בימינו, אבל קריאת שמע היא מן התורה, ולכן אפילו רבנו תם כתב, נענה לשאלה הזאת ואמר שכיוון שלא יחזרו הציבור אחר כך, הוא אומר בדיוק הפוך, זה זאת אומרת, אתה טוען שהם לא יתאספו אחר כך ולא יברכו, אבל הוא טוען שאותו ציבור חזר מהעבודה, או סיים שיעורי תורה, והוא רוצה ללכת הביתה, הם רעבים, הם צריכים לראות את האישה ואת הילדים, אז הם חייבים להתפלל. אז הם מתפללים כן ערבית מוקדמת, ואחר כך בבתיהם יאמרו את קריאת שמע. גם רבנו יונה, כך כותב מסכת ברכות, שיש לנו שלוש קריאות שמע בלילה. האחת, לפני תפילת העמידה, למה אנחנו אומרים ברכות קריאת שמע עם הקריאה לפני העמידה? כדי שיעמוד מתוך דברי תורה, כמו שהגמרא בברכות אומרת. ושתיים, הוא אומר קריאת שמע בעונתה, זאת אומרת כאשר יהיה מצב של צאת הכוכבים. ושלוש, הוא אומר זה קריאת שמע שעל המיטה כשהולכים לישון. אז הנה אתה רואה שכבר אצל הראשונים היה הדבר הזה, רק היום זה נעשה דבר של מה בכך, פלים ערבית מאוחר, יש כאלה אפילו פלים ערבית בארבע לפנות בוקר, ואולי בשש לפנות בוקר גם כן. אז היום הכל יכול להיות, אבל במקור אפשר להתפלל ערבית מוקדם ולהגיד לציבור להיזכר. היום ברוך השם יש כאלה כלים אלקטרוניים אצל הרבה, אם זה שעון, אם זה כל כלי אחר שהוא מזכיר לו לספור ספירת העומר. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח לרב. אנחנו עם חגי, חגי שוקרון מיד בנימין, שלום לך.
שלום הרב.
שלום.
אני רוצה לשאול שני שאלות.
שאלה אחת קודם, שאלה אחת. שאלה אחת, בבקשה.
רציתי לשאול, אני לומד בישיבה עם פנימיה, ולפעמים מפעילים בחדר שירים, האם אני צריך לתת?
לא הבנתי מה קרה, מה היה בחדר שלך?
אני לומד בישיבה עם פנימיה, ובחדר לפעמים מפעילים שירים.
מפעילים שירים.
בשירת
האור,
אני צריך לצאת.
תודיע לרבני הישיבה, שזה דבר שזה אסור. הרי בספירת העומר לפחות, הרי בכלל החכמים גזרו על כל הימים מאז שנחרב את המקדש לשמוע שירים. חוץ משירים ותשבחות לקדוש ברוך הוא, יש מי שמתיר. אבל עליו אחי, משום החורבן, אסור. אז לפחות בימי הספירה אסור. ודאי, אתה צריך או לצאת מהחדר, או למחות, למסור לרבני הישיבה את המצב הזה. ברוך תהיה.
תודה רבה, ואנחנו עם מאזין אחר נוסף, עם משה ממעלות. שלום לך משה. משה לא איתנו. טוב, אז אנחנו עם המאזין הבא. שלום, בבקשה. אנחנו עם דניאל מבני ברק. סליחה, קודם שמואל מקריית אתא. שמואל, אתה ראשון, בבקשה. גם לא שמואל איתנו? מי איתנו? טוב. בבקשה, תשאל את השאלה, לא משנה, בבקשה.
אני דוד, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום, יש לי בעיה תיקול כבוד הרב, והרופא נתן לי איזשהו כדור תרופה שמכיל אנזים מלבלב של חזיר. האם אפשר להשתמש בתרופה הזאת?
אני לא הבנתי, מה הבעיה הרפואית?
יש לי בעיה של עיכול, האוכל לא מתעכל טוב.
אז אפשר למצוא תחליפים אחרים? אני בטוח שרופאים הומיאופטיים, או רופאים טבעונים, או אפילו כל רופא אחר, יש היום שרשרת של תרופות לבעיות עיכול, תלוי מה הסיבה, ואז אפשר לקחת תרופה שהיא כן קשרה. כיוון שיש תחליפים היום, ואפשר לקחת דברים כן טובים, אז אפשר לקחת דברים שהם קשרים, ולא דברים שלא קשרים. ברוך תהיה, רפואה שלמה.
אמן, תודה רבה.
טוב, בבקשה, שבת שלום. אנחנו עם המאזין הבא, מי איתנו בבקשה?
הלו?
שלום לך אדוני, מי אתה? בבקשה תציג פשוט את השם.
יעקב מדבריה.
יעקב,
שלום, שלום.
הקדמת, בבקשה יעקב.
הרב, שבת שלום וחודש טוב.
חודש מצוין, שבת שלום.
הרב, איפה הציון של הרב חיים ויטל?
לא הבנתי כלום, איפה?
הציון של חיים ויטל.
אתה נראה לך שאני בעל לוח של קברים?
לא, אז יש אחד אמר לי שזה בדמשק, אחד אמר לי בקרן מלאכי, אז אני לא מבולבל פה.
אני חוזר עוד פעם על השאלה, אתה אומר לי לא. אני שואל אותך, נראה לך שאני המודיעין?
לא, לא מודיעין.
נראה לך שאני מודיעין לעיני הקברים, תהיה בריא וכל טוב.
תודה רבה לך יעקב, ואנחנו הלאה ממשיכים.
כן, תודה רבה.
אני, כן, אנחנו כן. גם המאזינים השתנו בקווים, אז אנא בבקשה להציג מי השואל הבא בבקשה.
יאל,
שלום בבקשה.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
כל הזמן נחתו ימים רבים. הוא בנה בקרב ישראל. רציתי לשאול את הרב, מה ראו חזל, מה הטעם שהם תקטו שני ספרי תורה בכל המועד של פסח ורק אחד בסוכות, והוא הדין לתיקון חצות? למה?
הבנתי אותך, הבנתי אותך. תשמע ידידי, לגבי מה ההבדל בין חול המועד סוכות לחול המועד, הוא הבדל משמעותי מאוד. ההבדל הוא זה, רגע, סליחה, אפשר להתנתק
המאזין, כן, המאזין,
לא, מחילה, התנתק ממנו, תשמע אותנו ברדיו,
איכות השידור בבקשה, והטכנאי גם כן,
סליחה,
בבקשה.
כן, אז העניין הוא זה, שכיוון שגמרא כבר עמדה על זה, כיוון שפסח הוא לא חלוק בקורבנות, אז תמיד אנחנו קוראים בפסח והקרבתם אישי העולה לשם. ביום הראשון אנחנו מתחילים ב-15 יום, זה בפרשת פנחס. אבל בסוכות הוא חלוק בקורבנות, אז כל יום קוראים את הקריאה של אותו יום, וביום השני וביום השלישי וביום הרביעי וכן על זה הדרך. אז זו הקריאה היחידה שיש לנו ששייכת לסוכות. אבל פסח, בהיות והפסח נזכר בתורה כמה וכמה פעמים, מדוע? כיוון שהוא חביב מאוד אצל הקדוש ברוך הוא, כי בו יצאנו ממצרים, והפסוק אומר שמור את חודש האביב כי בו יצאת מצרים, ועשית פסח לשם. ופסח נזכר בכמה מקומות בתורה, והחכמים נתנו לזה אפילו סימן שהתחילו את היום הראשון, משוך תורה, משוך תורה קדש בכספה, פסול במדברה, שלח בוחרה, אלה 8 ימים של פסח שיש בחוץ לארץ, בארץ ישראל זה 7 ימים, וכל אחד נתנו סימן כדי שיזכרו מה קוראים בחג הפסח, וזו הסיבה. עכשיו העניין הוא שבפסח יש לו מעלה יותר מאשר בחג הסוכות, כיוון שבו נמצא גם ספירת העומר, ולכן המאזין נגע גם בשאלה של למה לא אומרים את תיקון לאה בכלל. בסוכות אנחנו אומרים תיקון לאה ולא תיקון רחל, בפסח אנחנו אומרים לא אומרים בכלל. כבר עמד על זה רבי חיים פלאצ'י, גם רבי אליעזר פאפו, שהסיבה היא שיש שינוי בין פסח לבין סוכות, הן מצד העולמות, התיקון של העולמות, הן מצד ספירת העומר, והן מצד המעלה שיש לחג הפסח. כיוון שבחג הפסח אנחנו במעלה הרבה יותר גבוהה של יציאת מצרים וספירת העומר, וזו הסיבה שאנחנו רואים שינויים. עכשיו יש כמובן דברים יותר נסתרים שהם לא כאן בשידור כעת לדבר עליהם. תודה.
תודה רבה, ואנחנו ממשיכים עם השידור, וכאן מורשת יחד עם משה, משה ממעלות איתנו, שלום. הלו? מי איתנו? לא שומעים.
הלו?
נו, בבקשה, אני מבקש מהמאזינים להיות קשורים.
לא, אמרת משה ממעלות, אני לא משה ממעלות, אני נתן בירושלים.
נתן, בבקשה.
אני שואל, כוס קרטון, כוס עשוי מקרטון, כוס חד פעמי, יוצאים בקידוש או לא יוצאים, מה הדין בזה?
יש בזה ויכוח. האמת שלכתחילה בוודאי שאנחנו לא נקדש על כוס שעשוי מנייר או מפלסטיק או כל דבר אחר, אלא או כוס זכוכית או כסף או כל כוס אחר שהוא מכובד, כי מטעם הקרבה עונה לפחתיך. אבל לא נכחד שהפוסקים עמדו על זה והתירו. מרן הרב עובדיה גם כן התיר, בפרט במצב שאדם נמצא באיזה מקום שאין לו כוסות אחרות, או כשהכוסות שישנם ברשות אותו מקום שהוא נמצא אינם מוטבלים והם של גויים, אז הוא עדיף שיעשה על כוס פלסטיק או כוס מנייר, כמו שאמרת. אז במקרים כאלה כן יוצאים ידי חובה. נפקא מינה גם לגבי, אם זה נקרא כלי, לגבי נטילת ידיים. נטילת ידיים של אכילה היא הרבה יותר חמורה מנטילת ידיים של שחרית. אני יודע שאצל הציבור זה נתפס כך, שכאילו נטילת ידיים של שחרית בגלל הרוח רעה, אז זה הכי 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 חשוב, הכי הכי מסוכן. ולא, עיקר נטילת ידיים וחיוב נטילת ידיים שתקנו חכמים זה נטילת ידיים שאדם אוכל פת, הוא חייב אז לברך על נטילת ידיים, ויש דינים מיוחדים וכללים מה נקרא כלי, מה לא נקרא כלי. הרמב״ם מנה קרוב לעשרה פרטים מה הדינים שצריכים להיות בשעת הנטילה. אז עכשיו שוב נשאלה שמה השאלה, האם זה כן כלי לגבי נטילת ידיים. אז לגבי נטילת ידיים פסקו הפוסקים שכן. אומר מרן הרב עובדיה, אם אתה אומר שלגבי נטילת ידיים זה כן, אז זה נחשב כלי לכל דבר, ואתה יכול להשתמש בו גם לקידוש, ולכן הוא גם מצד שני יהיה חומרה אחרת, שאם ייצרו את זה על ידי גויים זה כן יצטרך תבילה, אמנם בלי ברכה, כי רק כלי מתכות וכלי זכוכית צריכים בברכה, אבל אנחנו נצטרך תבילה. אז לכן יש כאן איזה שאלה, עשו איזה פטנט שמכרו את זה לגוי והשאילו את זה חזרה מהגוי, אז כך שלא יצטרכו להטביל את הכלים. אבל בכל מקרה זה כן נקרא כלי, כן לעניין נטילת ידיים, כן לעניין קידוש ולכל שאר דברים אחרים. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזין נוסף מירושלים, שלום לך נתן. שלום וברכה, בבקשה.
שלום, שבת שלום הרב.
שבת שלום.
רציתי לשאול, ראיתי שפרסמו לאחרונה, עוררו על העניין לקבל שבת מוקדם. עכשיו רציתי לשאול, לפעמים אדם לא מספיק, האם זה מספיק רק שהאישה שובטת ממלאכה ומדליקה נרות שבת, או שצריך לקבל שבת בכל המובנים, כולל תפילת מנחה, וכולל ללבוש את בגדי שבת היוקרתיים והפאה הנוכרית היוקרתית של שבת קודש?
פאה נוכרית, שטריימל אתה קורא לזה, כן, כן, כן.
השאלה אם מספיק רק שביתה ממלאכה, או שצריך לקבל שבת בכל המובנים?
קודם כל די ידידי, שלגבי הדלקת נרות מוקדם, אני לא יודע אם יש בזה, לא באתי להרער או לחלוק, אבל באתי רק לציין את ההלכה, שאני לא יודע אם יש בזה ידור מצווה, מכיוון שהפוסקים כתבו, וכך נפסק להלכה, שלא ידליקו יותר מחצי שעה לפני השקיעה, כדי שיהיה ניכר שהוא עושה כן לכבוד שבת. לפרט עכשיו בימי הקיץ, השמיים בהירים, ויש אור יום, ברוב הבתים יש אור יום בתוך הבית, ואז לא ניכר הדלקת הנרות שהוא עושה כן לכבוד שבת. כי כמו שהגמרא אומרת, שרגה בתהרה מה יענה, הוא מדליק נר בצהריים, זאת אומרת בשעה ששמש זורחת, אלא אני צריך להסמיך את זה לזמן החושך, זאת אומרת תוך החצי שעה האחרונה, או בוא נגיד ה-20 דקות שלפני השקיעה, זה הזמן הכי אידיאלי, הכי מתאים להדלקת נרות של שבת. עכשיו לגבי הגבר, אם הוא רוצה לקבל שבת יותר מוקדם, אין לזה שום עניין, אדרבה שיקבל. הרבה נהגו כן, מתפללים עם פלג המנחה, ומתי רואה בלוח כל יום מתי זה זמן פלג המנחה, שזה שעה ורבע קודם צאת הכוכבים, בשעות זמניות, ואז הוא מקבל שבת ומתפלל ערבית, וכמובן שלפני כן הוא יתפלל מנחה. עכשיו שאלת אותי מה עם הבגדים? כן, הוא צריך לדבוש בגדי שבת, כבר עוררו על זה כל הפוסקים כבר 500 שנה, 400 שנה. היה מנהג מאוד לא טוב בערים מסוימות, להזכיר שמות, ששם היו באים בערב שבת עם בגדי חול, ורק ביום שבת בבוקר היו באים בגדי שבת. וגדולי ישראל עשו רעש גדול על הדבר הזה, שאסור לעשות כן, זה זלזול בכבוד השבת, ולכן צריכים מאוד מאוד להיזהר שבערב שבת, בעוד יום, אדם כבר ישתדל לטבול ולהתרחץ ולגזות ציפורניים ולעשות את כל ההכנות שהוא צריך וללבוש בגדי שבת ולקבל את השבת עם בגדים מהודרים כאדם היוצא לפני הקלה או כיוצא לפני המלך, בואו ונצא לקראת שבת מלכתה. אז לכן גם האישה בשעה שמדליקה את הנרות תקדים ותלבש את בגדיה היקרים והמכובדים, בו הדין האיש יעשו כן ויקבלו שבת כפי שצריך. אז אם באמת הוא עדיין לא הספיק, אז שיקבל שבת יותר, קצת יותר מאוחר, ולא יצא לשבת עם בגדי חול, חס ושלום. וגם ישתדל להתפלל מנחה קודם, ולא יעשה מצב הפוך, שהוא יעשה תנאי והוא ייכנס כעת את תסבוכת הלכתית, אז מתפללים מנחה, ורק אחרי מנחה עושים קבלת שבת. תודה רבה.
תודה וחזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזינה ממגדל העמק, שלום לך גברת שושנה.
שלום.
שלום וברכה רבה.
ראשית מאחלים לרב בריאות איתנה.
תודה.
להמשיך ככה לענות לנו על השאלות. רציתי לשאול שתי שאלות. אחת, כשאני, יש לי מטחנת בשר, האם אני יכולה לטחון בה, היא נקייה אחרי שאני ממש ממש מנקה אותה, אם אני יכולה לטחון בה גם דגים?
כן,
אין, אין שום בעיה עם זה?
איזה בעיה, אין אשכנזים.
אומרים שזה מתחמם וזה חם.
אפילו באותם כלים, באותם סירים אנחנו מבשלים פעם בשר, פעם דגים, אין בזה בעיה. זה לא כמו בבשר וחלב. זה אין בעיה של בליעת הכלי. כל הבעיה היא שלא יבוא במגע הבשר או השומן שלו עם הדגים או השומן של הדגים. זה אסור שיהיה. כי חמירה סכנתה מאיסורה, משום הסכנה. אבל מצד איסור אין איסור כאן, ואין בעיה של הפרדת כלים. יש כאלה שמקפידים בבית להכין כלים, בעיקר בני אשכנז. מכינים כלים פרווה, שבהם שם הם מבשלים, אם זה חמוצים, אם זה ריבות, אם זה דגים, אם זה ביצים, אם זה כל דבר שהוא נוטרלי, כדי לאוכלו הן עם בשר, הן עם חלב. אבל הספרדים לא נהגו בזה, ואין צריך להחמיר בזה, אלא אני יכול לשטוף את הכלי טוב עם סבון, הוא נקי, אני משתמש בו לדגים. אין בעיה.
תודה רבה, ואנחנו עם השאלה הבאה. שלום לך, שמואל דן, מקריית גת.
מקריית עדה. שלום, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
חילך לאורייתא וישר כוח על
השבועות
בדברי התורה. בוד הרב, שואלים משפחה שיום השיבה חל ביום ראשון הקרוב, שזה ראש חודש ניסן. מתי יעלו לבית עלמין?
מבול של שאלות בנושא הזה הגיעו אליי.
שאלה אחת.
וגם מאותה משפחה, אני יודע, ידענו. בוא אני אגיד לך. להגיד אסור או מותר אי אפשר, אבל להגיד מה כן נכון לעשות ומה לא נכון לעשות, או מה כן נהגו לעשות ומה לא נהגו לעשות, זה כן צריך לומר. להגיד לך למה. אתן לך הקדמה קצרה. קודם כל, ראש חודש דע שהוא חמור והוא מדאורייתא, כיוון שהתורה הזכירה את המעלה של ראש חודש. ויש לזה עריכות, הן בגמרא, הן בפוסקים, וראשי עוד שכן תקריב עולה לשם, וגם מצווה לעשות צעודה בראש חודש, ואסור בראש חודש להספיד, ופירוש להספיד ולומר תחנון, פירוש להספיד זה לפקוט. כלומר, כל דבר המעורר בכי בראש חודש הוא אסור, ולכן זה גם לא סימן טוב. ולכן אי אפשר שבני המשפחה שיש להם געגועים לקרוב, והיה מה שהיה, באיזה גיל שלא יהיה, באיזה סבל שלא יבוא, לא יבוא ולא יהיה שהוא עבר, וכמו שאומרים עכשיו נח לו, וינוח בשלום על משכבו, אז הם הולכים לשם לבקר את המקום שבו הוא תמון, אין ספק שלא מתעוררים רגשות וכן בוכים. ולכן, כיוון שאסור להספיד בראש חודש, לא נהגו לעלות בראש חודש לבית העלמין, לא ביום השבעה ולא ביום השלושים ולא ביום השנה, אלא ביום בית לחודש. אז זו התשובה שאני יכול לתת, לא יותר מזה. אני לא יכול לקבל אחריות על דברים שכן יעדו וכן יפקו ויעברו על ביזיון של ראש חודש. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל, בהחלט לא. לכן יעשו נחת רוח לנפטר ויעדו ביום בית לחודש. ועוד יותר אומר לך, כיוון שככה זוהר כתב והסכימו עם זה כל הפוסקים האחרונים, זה מתחיל מהרב חידה והרב לעזר פאפו, רבי חיים פלאצ'י, הגאון הבן איש חי, וכולם, כולם כתבו שנשמות הנפטרים לא נמצאים על הקברים בראש חודש. וזו הטעם, אחד הטעמים שאנחנו אומרים בראש חודש את המזמור ברכי נפשי את השם. והגמרא אמרה, למה יש חמש פעמים ברכי נפשי בתהילים? כנגד חמש שמות שיש לה לנפש, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, והם המתים מיד עולים עם כניסת הראש חודש. הפעם הם יש להם גשר, הם עולים היום, עכשיו בצהריים של יום שישי, והם יורדים רק ביום שלישי בבוקר, כי יש להם את יום שבת, אחר כך יש שזה מנוחה, ויש להם את ראשון ואת שני. ועיין בערב חידה בבריקי יוסף, הוא כתב שראש חודש יותר חמור מיום טוב, הוא הביא טעם לזה, כיוון שזה כן כתוב בפסוק, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. והפסוק מדבר לא רק על העתיד אלא להיום, שהנשמות של הנפטרים עולים למעלה ולא נמצאים על הקברים, לא בשבת ולא בראש חודש. ושם הוא מביא דיון גדול מאוד, האם ביום טוב הם נמצאים או לא נמצאים, האם יום טוב הוא פחות מראש חודש או ראש חודש יותר. אבל הוא אומר, הנה הפסוק הזכיר את ראש חודש, אז אנחנו עסוקים עכשיו בנושא של ראש חודש. ראש חודש הם לא נמצאים על הקברים. תודה רבה.
אנחנו בשידור חי, שידור קבוע עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה כאן בכאן מורשת. חוזרים לשידור ברשות הרב לשאלה הבאה. שלום לך שמעון מאפולה.
שלום עליכם כבוד הרב, שבת שלום, חודש טוב.
שבת שלום וברך.
השאלה שלי, למה אוסלת לא נחשבת לשבעים נפש של יעקב אבינו?
למה?
למה אוסלת אשתו של יוסף הצדיק לא נחשבת למשפחה של יעקב אבינו?
היא נחשבת, ודאי שנחשבת.
למה 70 נפש? ירדו למצרים 70 נפש, גם ילדים של יוסף הצדיק.
סליחה, תן לי לענות. סליחה. התורה מונה את אותם שירדו למצרים. התורה לא מונה את אותם שלא ירדו למצרים. אז התורה מונה את אותם שירדו למצרים. יוסף, נכון שנמנע, אבל מה הוא יעשה? הוא אנוס היה שמכרו אותו לעבד. אז הוא ובניו כן נמנים. אבל אשתו לא נמנית, כמו שנשות השפטים לא נמנו. אשתו של ראובן לא מוזכרת, ולא אשתו של שמעון, ולא לוי. אז היינו אך, התורה מונה את הגברים שירדו למצרים, חוץ מבת אשר שרח. על זה יש במדרש, יש טעמים שונים, למה שרח בת אשר כן נמנית שם. עובדה שאפילו יוכבת לא נמנתה, אלא הגמרא אומרת שהיא השלימה את השבעים, ויש אומרים לא, לא יוכבת, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, שנאמר אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי הערך גם עלו. אז תבורך מן השמיים.
אמן ואמן. תודה לרב. אנחנו מיודענו מבאר שבע. שלום לך אלעזר.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שלום.
חילך לאורייתא את כבוד הרב. תודה לך על כל השיעורים שאנחנו שומעים אותך. ימי ראשון, שני, חמישי, את כל השיעורים בכל הארץ. תודה לך הרב. הרב, רציתי לשאול בנוגע לספירת העומר. הלו?
כן, שומע.
שומע הרב. הרב, אנחנו העדה שלנו, אנחנו אומרים אחרי תתקבל לשם ייחוד. אני אתמול הייתי, הלכנו לאיזה, עשיתי פדיון, פדיון בין אצל מרוקאים.
מה השאלה?
השאלה היא, האם יש עניין מתי לומר, הם אומרים לפני עלינו שבח, ואנחנו אומרים אחרי תתקבל. האם יש עניין להגיד את הספירה מתישהו?
יש מנהגים שונים בעניין הזה, ואין לנו לפסול שום מנהג, וכל מנהג יש לו שורש. הסיבה היא, למה עשו את זה לפני כן? כי יש אנשים שממהרים ויכול שישכחו. יש אנשים שאצלם עלינו לשבח זה תפילת הדרך, אז הוא יוצא החוצה והוא אומר עלינו לשבח, והוא שכח ספירת העומר. כדי שלא ישכחו את ספירת העומר, אז אנחנו עושים, אז לכן תקנו להם לומר את זה כמו שאמרתם אחרי קדיש תתקבל מיד. ויש כאלה, וגם אצל האשכנזים יש עדות שונות ומנהגים שונים, ויש כאלה שעל פי הקבלה השאירו את זה רק אחרי עלינו לשבח, כיוון שלפי הקבלה צריך להיות התפילה, צריכה להיות כולה בסדר רציף בלי שום הפסקה בינתיים. אז לכן רק אחרי עלינו לשבח, ככה נהגו בישיבת בית אל בירושלים, וכך זה התפשט בכל שאר המקומות שנהגו על פי הקבלה לעשות כן. אבל יש כאלה לפני עלינו לשבח, כדי שאנשים באמת לא יעזבו את המקום, יש כאלה מיד אחרי קדיש תתקבל, ויש כאלה אחרי עלינו לשבח. תבורך מן השמיים.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. הרב, שאלה, זה לא בדיוק שאלה מהפורום, מדברים על מעוקבי זיווג, שואלת המאזינה לאחרונה, כמובן אנחנו גם רואים את זה בכל המגזרים, מעוקבי זיווג רבים, לעורר את הציבור אולי לתפילה למעשה מסוים, מה עושים?
אני צריך, אגיד לך את האמת שהדור שלנו דור קצת קשה ודור חלש, ופעם היו יותר אנשים תמימים וזה היה הרבה יותר טוב. מה שאבא ואמא אמרו אז עשו, והתחתנו צעירים לפני שהתחילו להסתכל ימינה ושמאלה. היום העולם השתנה, אני לא יכול לדון אף אחד ואי אפשר לומר מה כן ומה לא. אנשים גם היום פחות מבטרים, גם זוגות לכן נפרדות, נפרדים לצערנו ולבושתנו בגלל דברים של מה בכך, עניין של אגו ועניין של אני אמרתי ואני וכו'. אז בהחלט אני חושב שזה תלוי הרבה מאוד בעניין של מידות וותרנות, לכן צריך להתפלל הרבה בראש השנה ויום כיפור עם שוערי ותרנות. אתה אומר שצריך לעשות תפילה, בסדר, ודאי צריך לעשות תפילה, רק שלא יבואו יעשו על זה הוראות קבע גם כן. מסכנים, לא די שהם סובלים ואין להם זה, הם משגעים אותם. תקני תלית ב-5,000 שקל והי 36,000 שקל, והי תקני איזה כלי, אני יודע מה, כלי נטילת ידיים, וכל אחד ממציא איזה דבר, איזה רעיון, וזה חבל, חבל. צריך להתפלל בעד עם ישראל יום יום מהלב. והגמרא אומרת שכך אמר שמואל הנביא, גם אני חלילה לי מחתו להשם מחדול להתפלל בעדכם. אסור להתפלל לא בשביל שכר ולא בשביל כסף ולא בשביל כלום, אלא להתפלל מתוך אהבת ישראל על כל יהודי ויהודי הנמצא בצער או במצוקה או באיזה צרה שלא תהיה, קטנה או גדולה חלילה. שהשם יתברך יפדה את כולם.
אמן ואמן, תודה. אכן, תודה לרב, חזק וברוך. רק את מספר הטלפון שכחתי להדגיש, 072-333-2925, כאן מורשת שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. ואנחנו עוברים ברשות הרב ללוי מטבריה. שלום לך מעיר הקודש טבריה.
שלום,
מאזינה.
שלום.
כבוד הרב, אנחנו גרים בשכונה שהתושבים שלה מסורתיים, ויש גם חילונים, הרוב. בכל ערב שבת, כאילו בתקופה האחרונה, אנחנו שמים סמוך לשבת, אנחנו משמיעים שיר של לכבוד שבת ומחזים לכניסת השבת במערכת כריזה ביתית שרוב השכונה שומעת, וזה מאוד מרגש את התושבים, זה מכניס את האווירה של השבת וכולי. השאלה, האם מותר להשמיע את השירים האלה של שבת גם בימים של ספירת העומר?
כן, כיוון ש כל הסיבה, א' זה דבר מצווה ולצורך שבת, ורוצים להשמיע איזה שיר שיחבב את השבת על פני על השומעים, וזה גם סמוך לשבת, זה לא, זה כבר הגיע הפלג המנחה, אז זה כבר זמן של קבלת שבת. זאת אומרת, מי שקיבל שבת אז באותה שעה, היא כן נכנסה שבת. זאת אומרת, הערת שבת בעוצמתה מתגלית לקראת ערב יותר מאשר אחרי חצות היום. ולכן יש מקום להקל על זה. כן. ולא לשנות מהמנהג. בפרט שנהגו כך, ויש כאלה שלא ישמעו את השירים, אז יחשבו שחלילה עדיין יש עוד זמן וישכחו את עצמם. אז לכן, כדי למנוע חילולי שבת, יהיה מותר לעשות כן. כל המצוות.
אמן ואמן, שיגן על העיר טבריה. תודה רבה.
ישראל, רוצים אחרי המצוות.
אנשים קצת כאן, תודה רבה, תודה לרב. אנחנו עם מודיעין אלית, שלום לך מרדכי, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול לגבי מה להדליק נר לעילוי נשמת בבית או לרב צדיק, מה דעת הרב על זה?
אני לא יודע, זה לא דעתי האישית, אין פה דעה אישית, זה לא משאל עם, זה מה כתוב, מה לא כתוב. מה שכן כתוב, אנחנו יודעים שכתוב, להדליק נר, אם אדם נמצא בצרה, כך כתב, מי הראשון שכתב זאת? רבנו אליהו הכהן האיתמרי מזמיר, כך כתב שאם אדם בצרה או יש לו איזה עבדה או כל דבר אחר, ידליק נר לרבי מאיר בעל הנס. ויאמר אלה, זה מאיר ענני. כך הוא כתב, ונמשכו אחריו הרבה פוסקים. הוא כתב את זה בספרו מדרש תלפיות. אז לרבי מאיר, כיוון ששמו מאיר ויש עניין להדליק נר לרבי מאיר, ראינו גם שרבי יוסף חיים כתב שמי שסובל בעיניים אז הדליק נר לרבי מאיר ועל ידי זה ויתן צדקה ויתפלל, אז על ידי זה הוא יגיע לידי רפואה, כיוון שהשם שמו מאיר יש בזה, ורבי מאיר היה בדליק בשמה גם בסימנה מלטהי, אז יש בזה עניין. וגם יש עניין באמירת התפילה אלה דמאיר ענני שלוש פעמים, אז הקדוש ברוך הוא עונה בזכות רבי מאיר בעל הנס. ומה לך עוד יותר, מה הסיבה שדווקא את רבי מאיר תפסו? מפני שרבנו הארי כתב בפירוש שרבי מאיר מגן על כל הדורות כולם לאורך כל הדורות. מה העניין? העניין הוא כזה, שכל צדיק כשהוא חי, הוא מגן על בני דורו מדין ערבות ושותפות. עכשיו, הצדיקים והרבנים שיחיו לנו, שיושבים ולומדים תורה, אנחנו כל עם ישראל נהנים מהם, כי אנחנו שותפים, כל ישראל הערבים זה לזה. אבל ברגע חס ושלום שאיזה צדיק הסתלק לעולמו, הפסדנו אותו. ואז ממנה אין לנו את אותה הגנה. מה שאין כאן רבי מאיר זה שונה מכולם, שהוא כן מגן על כולם לאורך כל הדורות כאילו הוא חי. ויותר מזה, רבנו הארי כתב בספר שער הגלגולים שרבי מאיר קבור עומד. ורבי יוסף חיים בספרו בן יהוידע נכנס לשאלה הזאת, עיין בסרטי צדיקים, שם הוא הביא את כל המהלך, והוא אמר בערך מה שאמרתי עם עוד תוספת כמובן. אז אם כן, רואים שיש עניין להדליק נר לרבי מאיר בעל הנס, אבל סתם להדליק נרות בבית אין עניין. שאר המקומות שראינו להדליק נר, אם זה רבי יוסף חיים בלשון חכמים ועוד, זה להדליק נרות בבית הכנסת. יש עניין להדליק נרות בבית הכנסת, כן, מה פירוש נרות? חשמל היום, על כן באורים כבדו השם. יש עניין לכבד את הקדוש ברוך הוא, לכבד בית השם על ידי תאורה טובה, תאורה מועילה, תאורה נוצצת וזורחת וזוהרת. תודה, תודה, תודה.
תודה, יישר כוח למאזין מודיעין עילית. אנחנו עם יעיש מאופקים, שלום לך.
שלום,
שבת שלום.
שלום, שבת שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול, אני בשבת פעם יחד לבן, יש שם איזה חזן, שהוא שום פאזל עם פירון והכל.
אומר אותך קצת חלש או מטושטש.
יש רעשים, גם אני לא שומע. לא, זה לא בסדר, לא שומע.
יש חזן, כן. אולי תוריד את הרמקול, תדבר בשפופרת.
טוב, אנחנו, זה פוגם באיכות השידור. בבקשה, לכבד, בבקשה.
הרב, סליחה.
אתה יכול לדבר בהפרקסת? אני אשמע אותך יותר נורמלי.
אנא בבקשה, השאלה, מה השאלה?
כבוד הרב, אני הולך לשבת עם הבן לבית כנסת, אני מתארח לסוף שבת, ושמע איזה חזן שהוא מתפלל.
מה הוא עושה?
בימי חול אני רואה אותו שיושב יש לי קרנות במסעדות וכל זה כיפה שחורה ואם זה מותר.
אני גם לא שומע, זה בלתי ניתן, בלתי ניתן להמשיך. אני לא שומע, כבוד הרב, אני מוריד אותו, אני מתנצל בפני המאזין. אני מתנצל בפניך, היה איש מאופקים, אי אפשר להמשיך כך. תודה, ואנחנו ממשיכים ליגאל מהדרום. יגאל.
שלום.
מה קורה היום? יגאל, כבוד. בבקשה.
אני שומע.
אנחנו לא שומעים.
שלום.
שלום.
שלום כבוד הרב, שלום לי עכשיו?
שלום, מצוין.
כן, בקצרה, אני לא אוהב שמדברים בבית כנסת, מפריע לי וזה גם לא, אבל לפעמים
הוא לא אוהב.
כן, אני לא יכול להתאפק, אני מעיר לאנשים שמדברים. לפעמים אני זוכה לתגובות עוינות או מזלזלות, או מי אתה בכלל. אני אוהב בכלל לא גבי ולא שום דבר. בא להתפלל, תפילה פשוטה. האם להמשיך בזה, להעיר לאנשים או להפסיק?
אם כי לא שמעתי אותך מלא, אבל הבנתי אותך. אתה תעיר, אבל בצורה מכובדת. בצורה יפה, כי דברי חכמים בנחת נשמעים, רבנו משה אלשיך מפרש, דברי חכמים בנחת פסיק נשמעים. זאת אומרת, אם אתה תדבר יפה ועם כבוד ועם כל הכבוד לאדם, אז הוא יקבל את דבריך. תשתדל לעשות כן, ובעזרת השם תצליח. וזו מצווה גדולה מאוד, כי יש עניין גדול להציל נפשות ולהציל את כל המתפללים. כיוון שכתוב, העלייה רבה כותב, שבית הכנסת ששם מדברים, התפילות לא עולות. ברמינן, כתוב שם שהשטן שם יושב והוא לא נותן לתפילות לעלות. זה מאוד מאוד חמור אם מדברים שם בקבע או בצורה מזלזלת. לכן צריך מאוד להיזהר לא לדבר בבית הכנסת. תבורך מן השמיים.
תודה רבה, ישר כוח. אנחנו ברשות הרב נעבור לאיתמר מירושלים. שלום לך איתמר.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, בחור שנהיה הלילה בן 20, מה עליו לנהוג לעשות ובלילה לעשות יותר, מה עוד צריך לעשות?
בחור ש...
נהיה הלילה בן 20. האם צריך לנהוג
כיפה? הגיע לגיל 20, הגיע לגיל 20 הלילה, כן.
אני לא שומע טוב את
ה... יש בעיות, אנחנו נטפל בזה.
לא משנה, הגיע לגיל 20, מה עליו לעשות? יפה. תראה, מי שכתב כן במפורש הוא הגאון רבי אברהם אזולאי, סב סבו של הרב חידה. הוא היה לפני 400 שנה שהוא קבור בחברון, בבית העלמין בחברון. ואגב, אני ממליץ מאוד ללכת לבית העלמין בחברון ולהתפלל שם, דבר מדהים שם להיות. יש שם הרבה קדושים, ביניהם הוא רבי אברהם אזולאי. הוא כתב בספרו חסד אברהם שמה שהחליט האדם להיות בליל היותו בן 20, כך יהיה איתו כל ימי חייו. שאם הוא יחליט להיות ירא אלוקים, עובד השם, ירא שמיים ובעל מצוות ומעשים טובים, יהיה לו עזרה גדולה מן השמיים. ואשר על כן נהגו להישאר ערים כל הלילה וללמוד תורה. ואיזה תורה שהוא רוצה יכול ללמוד, כדאי ללמוד. למעשה רבנו יוסף חיים כתב ללמוד מסכת ביקורים, שזה 13 דף בתלמוד ירושלמי. יש שם קצת מילים קצת קשות, אז אפשר להיעזר במפרשים שיש שם, אם זה פני משה או קורבן העדה וכדומה, ואז להבין את התרגום המילולי של הדברים ולהשתדל ללמוד את זה טוב. אז אם הוא יכול באותה לילה להיות ער, ואני מכיר הרבה בחורים שעשו כן והצליחו להיות ערים כל הלילה, וזה באמת עניין גורלי מאוד, ומבחינה רוחנית מאוד מסייע לבן שיגדל ויהיה בן תורה ויצליח בחייו ויהיה בעל בעמיו. אז זה חשוב מאוד באותה לילה שהוא נכנס לגיל 20, זאת אומרת שהוא משלים את גיל 20, יום ההולדת שלו, ואז הוא נעשה גדול לכל דבר, כמו שהגמרא אומרת, למכור ולקנות בנכסי אביו. אז זה המקור שאני יכול לומר לך. חזקו ואמצו ותוסיפו כוח. אני יודע שיש בהרבה ישיבות יושבים קבוצות קבוצות, וכל אחד מסייע לחברו בתורנות, מתי שהשני, אז יושבים איתו החברים ולומדים יחד כל אותה לילה, אשריהם ואשרי חלקם.
תודה רבה, תודה, תודה, חזק וברוך. אנחנו עם מאזינה נוספת, נשתדל. שלום לגברת רונית מקריית אתא.
רונית מקריית אתא,
בקצרה בבקשה.
שבת שלום. השאלה שלי, אם אישה יכולה להסתפר בעומר?
כן, השאלה הזו נידונה באורך וברוחב. אני אגיד לכם קצרה, הגאון הרב משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה, גם בשו"ת להורות נתן, דנו בזה. המסקנה היא, אם יש צורך גדול, כן, מותר. כי כל ההגבלה של עניין האבלות ועניין של התלמידי רבי עקיבא זה לגברים בלבד, מה גם לפי הקבלה זה תלוי בספירת העומר. בספירת העומר זה אצל הגבר ולא אצל האישה. ואשר על כן, אישה יכולה להסתפר כאשר הדבר מציק לה או זה חשוב לה מאוד, יש לה היתר גמור לעשות כך. תבורכו.
תודה רבה. הנה, הגענו לסיום הרב, ואי אפשר שלא להגיד מילה ככה קצרה על פרקי אבות שברוך השם זכו.
אבות השבת אנחנו מתחילים פרק ראשון, כמה יש על אבות, למה קוראים אבות. הסיבה היא מפני שאנחנו עומדים לקבל את התורה ביום חג השבועות, בעצם היום הזה, ודרך ארץ קדמה לתורה, ובפרקי אבות יש שם את כל הכללים, בעיקר שבין אדם לחברו, בין אדם למקום, וכן יש שם, זה אבות, כיוון שזה התמצית והעיקרית, התמצית מבחינת החשיבות, תמצית בלשון הקודש זה דבר פחות חשוב. אבל הדבר הכי חשוב, הכתר של כל לימוד התורה וענייניה, זה נמצא בפרק הזה, במשנה הזאת, בחמישה פרקים האלה, עם התוספת של הפרק השישי שהוסיפו בברייתות שונות בשבח לימוד התורה. ולכן כדאי מאוד ללמוד פרקי אבות וללמוד אותו עם פירוש וביאור כדת וכהלכה, ובעזרת השם נזכה ונחיה עוד הרבה שנים לקיים את התורה, ללמוד אותה, ונזכה לראות את המחברים כפרט סדר הדורות. בפרק הראשון יש שם את כל הדורות משמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה ועד רבנו הקדוש, את כל סדר התנאים. תודה רבה, שבת שלום, ושוב תודה למפיקים, תודה לטכנאים, תודה לך אבישי המנצח במלאכה, תודה למאזינים, תודה לכל אלה שעלו וגם אלה שלא עלו, ושוב אנחנו מתנצלים בפני המאזין מאופקים, זה היה
כן,
לא
כן.
שמענו אותו ברור, סליחה כן. אז הוא מוזמן לעלות בשבוע הבא
באיכות טובה. תודה, חזק וברוך, נחזיר ברכה כפליים לרב, חילך להוריית לקיץ בריא, להמשך הפצת התורה. תודה, תודה לכם המאזינים. אני רוצה להודות לכל אלה שעלו לשידור, ושוב להתנצל בפני אלה שלא עלו לשידור, גם אלה שאיכות השידור קצת פגמה.